שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום טל מנדלבאום בן משה.
שלום.
מספר התוכנית שלנו היום הוא 1121, ואנחנו נשוחח עם הרב לייטמן על מלחמת האור בחושך. אנחנו מכירים את המוטיב הזה של מלחמה בין הטוב והרע, אור וחושך, מכל התרבויות, מכל הסיפורים, מכל האגדות. ננסה להתעמק בו אחת ולתמיד, להבין מאיפה הוא הגיע ולאן הוא אמור לקדם אותנו בדרכנו אל חיים חדשים. תהיו איתנו, יהיה מרתק. טל, בואי תפתחי בבקשה.
אז באמת אנחנו רואים באופן כללי בסרטים שלנו, בתרבות שלנו, הרבה מאוד תבניות שחוזרות על עצמם, שאנחנו כבר התרגלנו שזה ככה, שיש סרט או ספר או סיפור, אז תמיד יופיע שם המוטיב של הטובים והרעים. יש כל מיני כאלה תבניות שאנחנו כבר מכירים והשתרשו באנושות, ואנחנו רוצים היום לברר קצת האם זה מקרי, או שאולי יש איזושהי סיבה שדווקא התבניות האלה השתרשו בתודעה שלנו, בפסיכולוגיה שלנו. ואחד התבניות האלה המעניינות שחוזרות על עצמם תמיד, ויש על זה גם ביקורת, זה שתמיד בכל סיפור חייב להיות איזושהי מלחמה בין טובים ורעים, בין אור וחושך. הילדים שלנו גדלים על זה, זה ממש נמצא ממש מהשלבים הראשונים של החיים שלנו. אז למה לפי חוכמת הקבלה קיימת באנושות תפיסה כזאת שיש מלחמה בין טוב ורע או בין אור וחושך?
אני לא אומר שזה נכון בכלל. בלי חוכמת הקבלה זה לא היה קיים?
לא יודעת, יכול להיות.
מה זאת אומרת? בלי שאת רואה בספרי ילדים שתמיד יש איזשהו מריבות בין טובים ורעים, זה לא קיים בחיים שלנו? זה לא קיים בטבע, בין החיות, צמחים, לא חשוב מה. דומם צומח חי, בני אדם, כל הרמות של הטבע, הם לא נמצאים במלחמת ההישרדות?
במלחמת הישרדות כן, אבל לאו דווקא יש תמיד שני מחנות של טובים ורעים. התמונה קצת יותר מורכבת.
אם זה מדובר על דומם, צומח וחי, אין שם טובים ורעים. יש חזקים וחלשים. וכך זה קיים. ובני אדם, גם כן, אותו דבר, כי אנחנו לא רחוקים מהחיות. אין עוד יותר גרועים מהחיות. יש לנו עוד נשק וכל. ומשום מה אנחנו חושבים שבחברה האנושית אין טובים ורעים, אין אור וחושך, אין, זה כולם שווים, כולם צריכים להיות יפים זה לזה, מאיפה? מאיפה? איפה אני רואה את זה בטבע? אם אנחנו, סך הכל, התפתחות מהקופים, אני רואה אצל קופים מלחמות נוראות. אז מה הבעיה? למה אנחנו צריכים להיות אחרים?
זאת אומרת,
אנחנו חיות, ועוד יותר מזה, עם כל החוכמה שלנו, עם כל הכוח שלנו, עם כל ההמצאות שלנו, אני רואה איך שאנחנו כל הזמן במאבק.
אבל האם זה נכון לסווג ככה את האנושות לטובים ורעים, לשני חלקים?
אנושות?
כן, את העולם.
יותר גרוע מכל החיות. מה זה, אנושות, אני אומרת אנושות, דווקא למטה, למטה מכולם.
אז יוצא לי כך, שמלחמה זה מוטיב שקיים בכל רמות הטבע, דומם, כן. צומח, חי ובני אדם.
כן.
הבנתי את מוטיב המלחמה. אבל אני רוצה להבין מאיפה נכנס לתודעה האנושית, לסיפור האנושי, לאגדות, למשלים, שתמיד במלחמה אנחנו מגדירים טובים ורעים. כאילו שיש מאבק, זה שיש מלחמה הבנתי. אבל מאיפה נכנסו הסיווגים האלה לתפיסה שלנו, שיש את הטובים ויש את הרעים?
מתוך שהאדם, בניגוד לחיות, הוא רוצה להתעסק באמת ושקר. הוא רוצה בעצמו להמציא מה זה טוב ומה זה רע. וודאי שזה הכל שקר גדול. וככה, אבל כל אחד אומר, אני טוב, אני רודף שלום. והשני, כנגד זה, רדף מלחמה, והוא רע, וכך כל אחד על השני. אם אתה תיכנס לאום, אתה תראה, מ-120 ומשהו מדינות שם, או כמה ישנם, כן? אז כל מדינה אומרת, אני היחידה הטובה, המדינה הטובה, כולם אחרים זה נוראים, רעים ושליליים. נו, אז מה מתוך זה? יש לנו איזה סיכום אנחנו צריכים לעשות מתוך זה? שהאנושות היא הכי גרועה, כי היא רואה בצורה אקסטרה אגואיסטית, כל אחד ואחד רואה את עצמו שהוא היחיד הצודק והמיוחד, החיובי, וכל היתר שלילים פחות ממנו וכן הלאה. אף אחד לא יכול להחזיק את האחרים שהם יותר גדולים ממנו, יותר טובים ממנו. זה לא ייתכן. לכן אנחנו, עם כל הכוחות שלנו, עם כל עם כל עוצמת הנשק שלנו, עם כל היכולת שלנו להזיק זה לזה, אנחנו החיות הכי גרועות.
אז זאת אומרת שאני מחנכת את הילדים שלי, ואני קוראת להם סיפורים שיש בהם טובים וגם רעים, איך אני יכולה לתת להם תפיסה נכונה יותר לגבי...
תפיסה נכונה שאין חיה יותר גרועה מבני אדם. אף חיה לא הורגת סתם חיה אחרת. רק כדי לאכול, מפני שהיא חייבת. בן אדם בלי שום צורך, סתם, מסוגל להרוג את כולם.
אז יוצא שכולנו רעים, כולנו בקבוצה של הרעים.
רק אנחנו, רק בני אדם, הם רעים. מכל הטבע.
אז מי הטובים? זאת אומרת, מאיפה שהוא מגיע הקונספט הזה של טובים?
אין טובים.
אז מאיפה יש לאדם תפיסה כזאת שצריך להיות גם טוב?
כי כולם אגואיסטים וכולם רוצים רק לטובתם.
אבל יש טוב במציאות הזאת? יש טוב בעולם שלנו?
לא, אין טוב.
אנחנו יכולים לגרום לזה שיהיה טוב?
איך?
איך?
אני לא יודע. עד שיש אגו בעולם, וכל אחד הוא אגואיסט, אז תלוי באיזה מחיר, תלוי באיזה תנאים, אבל כל אחד ירצה בסופו של דבר להרוג את השני. אין כאן שום בעיה. זהו, להזיק לשני, לאכול אותו, לא חשוב איך, אבל תמיד האגו שלנו הוא יכוון אותנו להזיק לזולת כדי להרוויח.
זאת אומרת, ההגדרות של טובים ורעים ומלחמת האור בחושך והטובים ברעים היא הכל בעיני המתבונן. זאת אומרת, אני תמיד הטוב והאחר הוא תמיד הרע, אין ברירה, מישהו צריך להיות הרע בסיפור. אני תמיד האור, והוא תמיד החושך, ויש בינינו מאבק, קונפליקט מובנה, מלחמה.
הוא חושב הפוך.
כן. אז אני מספר בצד שלי את הסיפור שלי, ואותו דבר בצד שלו קורה אותו דבר.
כן.
האם, הבנתי, לכן אתה אומר, כל עוד יש אגו בעולם וכל אדם אגואיסט, אין על מה לדבר על טוב.
כן.
אמרת קודם שלתוך העולם הזה של מלחמה בין טוב ורע, יש עוד סרגל מדידה שהוא מכניס לבני אדם את כל השיבושים האלה, והוא של אמת ושקר. מה זה ההבחן הזה של אמת ושקר? שיש אותו, לחיות יש הבחן של אמת ושקר או שרק לאדם?
כן, לחיות יש רק אינסטינקטים.
אינסטינקטים. ואנחנו בני האדם, נכנס לנו לתוך הלב והראש מוטיב של אמת ושקר.
שאתה קובע לעצמך שזה אמת, וזה השקר, ולפי זה אתה פועל. ומישהו אחר אצלו זה האחרים, ההבחנות הללו.
יפה. עכשיו, האם יש, או האם יכול להיות, כי אני מבין כבר מהגישה שלך שאין. אני מבין שמהגישה שלך אין בעולם אמת ואין בעולם טוב.
נכון.
הבנתי?
כן.
אין אמת ואין טוב.
אין.
ואין אור.
מה זה אור? אני לא יודע.
יש רע, יש שקר, יש חושך. כנגדם באגדות יש לנו טוב, יש לנו אמת ויש לנו אור. הצד הזה, הפוזיטיבי הוא...
אגדה...
באגדות.
כן.
זאת אומרת, בחיים אתה לא רואה אותו.
לא.
עכשיו, אם הוא נמצא באגדות, באגדות הוא נמצא, נכון?
לא.
תמיד באגדות יש רעים, יש טובים, יש חושך, יש אור, יש שקר, יש אמת. אם הוא נמצא באגדות, האם זה אומר שמתישהו הוא יכול להיות גם בחיים האמיתיים שלנו?
יכול להיות, אני לא יודע. אבל יכול להיות. בינתיים אף אחד לא רואה, ולפי הטבע שלנו ומה שאנחנו מבינים מסביב, זה לא ייתכן שיהיה. אני לא רואה אפשרות לאדם להיות טוב. לא יודע, לא רואה את זה. אם חוכמת הקבלה זה משהו אחר. זה עזרה שמגיעה מלמעלה, אבל בצורה הטבעית, הרגילה, אנחנו נמצאים בעולם שלא יכול להיות, שלא יצמח ממנו שום דבר טוב.
אוקיי, אז באופן טבעי לא יצמח מהעולם משהו טוב.
לא יכול להיות.
לא יכול להיות.
מאיפה?
באופן על-טבעי, יכול לצמוח טוב?
באופן על-טבעי, כן.
אז בוא נדבר קצת על האופן הזה. ספר לי, מה זה האופן האל-טבעי הזה שבו יכול לצמוח טוב? מה זה בכלל טוב?
שיש בעולם שלנו יכולת לעורר כוח הטוב שהוא לא נמצא בעולם שלנו. אבל כוח הטוב כזה, שאתה יכול לעורר אותו, ולכוון אותו להשפעה על העולם כולו. איך זה? מאיפה הוא בא? מלמעלה.
איפה זה למעלה?
מחוץ לעולם שלנו. אני יכול להביא צינור, שהוא יספק לעולם הזה כוח הטוב. וכל אחד שיתחבר לצינור, או שאליו צינור יתחבר, אז כוח הטוב הזה, הוא השפיע על, על אותו הרצון, אובייקט, לא חשוב איך לקרוא לזה, וישפר אותו. במה הוא ישפר אותו? יעשה אותו מרע לטוב.
זאת אומרת שכל...
צינור האור.
ההתעסקות הזאת בטוב ורע, זה כנראה משהו שהוא מאוד שורשי בנו, ולא סתם הוא קיים בתודעה שלנו, ועוד יש לנו הרבה עבודה לעשות עם השינוי הזה מרע לטוב.
אנחנו התפתחנו מהחיות. זה עוד כותב הארי, המקובל בימי ביניים. שמדומם נעשה צומח, מצומח חי, מחי המדבר. ולכן אין בנו שום דבר טוב, אלא ישנה האפשרות להתקשר לכוח הטוב, ולהתחיל למשוך אותו, לאמץ אותו, לחיות עמו. אבל לזה אנחנו צריכים לדעת איך להשתמש בו. כוח הטוב הזה התגלה בבבל העתיקה, שכולנו התחיל לריב זה עם זה, כל התושבי בבל, ואז התגלה כוח הטוב. זאת אומרת, הוא מתגלה רק לפי הצורך הגדול, שאנושות מרגישה שהיא חייבת למצוא איזה כוח שיציל אותה. וכך הם גילו את הכוח הטוב. וגם כן שיטה איך יכולים למשוך את הכוח הטוב הזה, והתקיים בו.
אני רוצה רגע לשאול באופן כללי על תבניות כאלה סמליות שמשותפות לעולם כולו. איך אתה מסביר את זה שבעצם יש תבניות כאלה שחוזרות על עצמם, וזה לגמרי אוניברסלי, ואנתרופולוגים מגלים את זה, שזה חוזר לעצמו בהרבה תרבויות, למשל האור וחושך, ויש עוד כל מיני דברים כאלה שחוזר לעצמו בסיפורים שמספרים לעצמם אנשים בכל העולם.
זה מפני שבטבע יש לנו פלוס ומינוס, דברים כביכול טובים ודברים רעים, כן? חום, קור, לא חשוב מה, יום, לילה, יש לנו שתי צורות תמיד מנוגדות. כן. אז לפי זה אנחנו ממשיכים את הצורות האלה מנוגדות לאופי של אדם, וליחסים בין בני אדם, וככה ממשיכים אותם. אבל אנחנו צריכים להבין שכל הדברים האלה הם לא תלויים בזה שזה... טוב, פלוס בלי מינוס או מינוס בפלוס, זה לא יכול להיות, אלא אם אנחנו שמים ביניהם משהו שמקשר ביניהם נכון. וזה לא פשוט, זה נקרא התנגדות, התנגשות, בין פלוס ומינוס, שאם אנחנו שמים נגד ביניהם, אז אנחנו יכולים ליהנות מזה שיש לנו פלוס ומינוס, בשתי ממש צדדי של הנגד. וכך אנחנו יכולים להשתמש בכוח הטבע. זאת אומרת, העיקר זה לגלות שכל. איך אנחנו יודעים לגשת ולחבר בין כוחות הטבע השונים. ואז אנחנו נראה שאף אחד מהם לא מיותר. אלא רק הכל תלוי בחוכמת החיבור שלנו.
אז אם אני מבינה נכון, התפיסה הזאת של הטובים והרעים שאנחנו רואים היום היא תפיסה די ילדותית ושטחית, ואנחנו צריכים לעבור לתפיסה הרבה יותר עמוקה ובוגרת, שהכוחות האלה נמצאים בתוך כולנו, וכולנו נמצאים באיזשהו מאבק כזה בין כן. טוב ורע.
איך אתה מגדיר טוב?
לפי מה שאני רואה בטבע, כן? אז טוב זה שעוזר לכל חלקי הטבע להתחבר בצורה יפה, מועילה ביניהם, שכל אחד מזה מרוויח ומשלים את השני. זה נקרא כוח הטוב. כוח הרע זה ההפך, שמפריד בין כולם, שם את כל אחד בהתנגדות, בהתנגשות לשני.
יש ביניהם מלחמה?
בין כוח הרע וכוח הטוב ודאי שישנה מלחמה. כן? כי המטרה שלהם ההפוכה. כוח הטוב רוצה בחיבור, כדי להוציא מהחיבור תועלת, מפלוס ומינוס להוציא תועלת, וכוח הרע הוא דווקא לא רוצה חיבור, הוא רוצה לנצל את הזולת, אבל בצורה כזאת הוא מפסיד.
בכל מלחמה, בכל סיפור מלחמה, בכל אגדה על מלחמה, תמיד יש מישהו שהוא הגיבור. שבדרך כלל נראה בהתחלה שהוא עובר איזה מצבים קשים, אבל מה שעושה אותו גיבור זה שהוא מתגבר על המצבים הקשים ובכל זאת מנצח. בדרך כלל גם בכל סיפור טוב של מלחמה, או בכל גיבור שהוא באמת באמת גיבור, יש לו כאילו שתי מלחמות. יש את המלחמה שהוא צריך לעשות עם הכוחות שנמצאים סביבו ונלחמים מולו, ויש לו גם איזשהו תהליך של התפתחות פנימית שתוך כדי, כדי באמת לנצח, הוא צריך גם לנצח איזה שהם כוחות בתוכו.
שהם, כן, הוא צריך לארגן את התכונות וכוחות פנימיים שלו, כדי לדעת איך נכון להתייחס לתנאים סביבתיים. ואז הוא מנצח אותם.
תסביר קצת בבקשה, זה מאוד מעניין.
האדם הוא עולם קטן, ואם הוא נכון מארגן את שדה קרב שלו הפנימי, כי הוא כעולם קטן גם כן כולל כוחות חיוביים ושליליים, אם הוא יודע באיזה צורה הוא יכול לקשור ביניהם, לכוון אותם, אז באותה גישה הוא יכול גם לעשות בצורה חיצונה, לצאת מעצמו ולנהל את המלחמת הסביבתית. לטובה. לטובה, זאת אומרת שבסופו של דבר הוא נלחם נגד כוחות שהם לא רוצים להיות בחיבור הנכון, והוא מכניע אותם, וגם כן בכל מיני צורות, רצוי צורות רכות, הוא מסביר, הוא משכנע אותם, מראה להם שאחרת זה יהיה להם מוות, אלה חייבים גם הם להבין שחיבור זאת ההצלה וההצלחה היחידה.
זה כל כך מעניין, התופעה הזאת שבסיפורים זה חוזר על עצמו, תבנית כזאת, המסע של הגיבור, שיש לזה אפילו שלבים ממש שאנתרופולוגים זיהו אותם של יציאה, איזושהי טרנספורמציה שהגיבור עובר, והחזרה, שבחזרה הוא משתף בעצם את האנשים בכל התובנות שהוא זכה להם, ויש אפילו הרבה מקומות שבהם הגיבור מגלה עולם חדש או עולם אחר, והוא חוזר הביתה לעולם הישן, וכבר יש לו שני עולמות שהוא חווה אותם. מאיפה מגיעים התבניות האלה, הסיפורים האלה, שהם נמצאים בצורה אוניברסלית בכל מקום?
זה מושרש בתוך, קודם כל בתוך האדם, שהוא חולם, מפנטס כאלה דברים, כי באמת רוצה שיקרה כך, שיהיה כך. כי לפי ההיגיון שלנו, אנחנו יודעים שלא יכול להיות לילה בלי יום ויום בלי לילה. חייבת להיות התמזגות נכונה בין אלו לאלו. חשכה כאורה יאיר, שלא יכול להיות אחד ללא שני. ולכן מכל זה הסיפורים האלה, האגדות הללו, הם גם כן לא מן הסתם שחיברו אותם איזה סבתות. אלה אנשים עם הרקע מדעי, עם יחס נכון לטבע, עם הניסיון לראות כל מיני תופעות בטבע, ואז...
כן, גם אפלטון, כל אלה גם דיברו על כל מיני כאלה מושגים.
כן.
זאת אומרת, הדברים האלה מושרשים בנו בצורה מאוד עמוקה, ומתוך זה שיש לנו גם ציפייה שהסיפורים האלה יוכלו להתממש, שיש אפשרות שהם יתממשו.
שום דבר לא נמצא בנו, אלא אם כן שנשתמש בזה לצורך הסופי. ולכן גם האגדות האלה הן קיימות בתוך האנושות כדי להביא אותנו לאותה המטרה. ודווקא האגדות, אני רוצה להגיד, שהם אותם הסיפורים שחיים ליד האנושות במקביל להתפתחות שלנו משך ההיסטוריה, ובסופו של דבר הנשות כל הזמן חוזרת עליהם ורוצה שהם יתממשו. ובתת הכרה אנחנו חיים את האגדות הללו, ואף אדם לא מתפתח אלא על ידם קודם כל.
זה מאוד מעניין. זאת אומרת שלסיפורים האלה יש ממש מקום בהתפתחות שלנו כבני אדם.
זה קורה, זה יש לך בכל אומה, בכל תרבות.
נכון.
אפילו באומות ותרבויות שהן מנותקות כאילו זו מזו, אבל את יכולה לראות את הקווים המקבילים, סיפורים על החיות ועל בני אדם, גיבורים, איפה ואיך.
כן.
מאוד מאוד דומה הכל. כאילו שזה בא מאיזו ספרייה כללית.
נכון.
שזה באמת כך.
יש לי שאלה. אמרת קודם שמושרש בתוך האדם, שהוא חולם, שהוא מפנטז, על להיות אותו הגיבור שמגלה עולם הדש. יש כזה חלום לכל אדם, להיות גיבור שמגלה עולם הדש?
בתוך תוכו כן, אבל לא, לא מבין ולא מרגיש את זה.
תספר קצת על הבתוך תוכו הזה.
מה יש לספר?
כל אדם יכול להיות גיבור?
לא שכל אחד יכול, כל אחד יהיה מחויב באחד מהגלגולים שלו, להגיע להיות גיבור, כי כל אחד יצטרך להגיד בשבילי נברא העולם, ואני צריך לסובב את העולם סביבי, לטובה, ובלעדיי זה לא יקרה תיקון הכללי של העולם, התיקון הסופי.
זה לא סוג של שיגעון גדלות כזה?
זה לא שיגעון גדלות, אלא זה הכרחיות, שאדם אפילו לא רוצה, אבל מחויב לזה להגיע.
למה בדיוק?
לזה שבו תלוי כל העולם, והוא מכיר ומרגיש את האחריות הזאת, ויודע איפה הוא צריך להיות, שבלי התרומה שלו הנכונה...
התרומה שלו?
כן. בלי התרומה שלו לתיקון העולם, העולם לא הגיע לתיקון. והוא צריך להיות אותו גרגיר הסומסום, האחרון שהוא שם על המשקל.
בסיפורים האלה בעצם מה שהגיבור נותן לאחרים זה מאותה הטרנספורמציה שהוא עבר, העולם שהוא גילה. ואז הוא חוזר ומשתף את האנשים במה שהוא גילה. אז מה זה הטרנספורמציה הזאת שאנחנו אמורים לעבור באמת, או שנוכל לעבור, כמו שתיארת? איזה שינוי הגיבור שבנו יעבור?
זה... הוא צריך לגלות את האחריות שלו עבור כל העולם, יחס מאוד מיוחד לכל העולם, שכל העולם תלוי בו, ואז אין לו ברירה, הוא חייב להתעורר, להתאושש, הוא חייב לקחת את הגורל שלו וגורל כל העולם כאחד, ואז הוא יראה שהוא צריך ממש לתרום את עצמו.
אבל מה הוא יתרום? מה הוא גילה שהוא יכול לתת?
רצון. רצון ואכפתיות. השתתפות אם צריך. לקשור בין בני אדם בקשר טוב. ללמד את האנשים איך להגיע באמת למימוש האגדה הזאת היפה, הטובה. רק על ידי חיבור ביניהם.
מה זה העולם הזה שהוא מגלה? הגיבור הרי מגלה עולם אחר, שהוא נמצא בו, עובר בו כל מיני תלאות.
זה פשוט העולם שבו יש חיבורים הטובים בין כל בני אדם, וכולם נעשים כאגודה אחת.
למה אתה קושר בין המושג טוב למושג חיבור?
כי מפני שאנחנו כולנו שונים, עד שאנחנו לא נמצא חיבור הנכון, ממש האידיאלי בינינו, לא יכול להיות טוב.
למה?
כי תמיד אנחנו נרצה לנצל את הזולת, ותמיד יהיו מלחמות, ותמיד יהיו אלה רעים ואלה טובים, ואלו כאלו וכאלו, והסכסוכים הם רק יעלו יותר ויותר, אלא דווקא להבין שהטוב הזה על ידי חיבור משיגים, זה הצלה.
אז מי הגיבור הגדול באמת? לפי ההגדרות האלה.
מי שקורא לחיבור. מי שקורא את העולם לחיבור.
שמזמין את העולם לחיבור?
כן.
גם בסיפורים האלה, אחד הדברים שתמיד קורים, זה שיש לגיבור הזה איזשהו חונך, איזשהו מורה, מישהו שעוזר לו לעבור את התהליך הזה. גם זה משהו שהוא נכון, שהוא מגיע מאמת מסוימת?
כן.
שמה, שכדי לממש את היכולת הזאת בנו, אנחנו זקוקים להדרכה?
אנחנו צריכים הדרכה, אנחנו צריכים הרבה כוח, אנחנו צריכים מערכת, סביבה, הרבה דברים צריכים לארגן, כדי שזה יתממש.
הזכרת קודם שהגיבור צריך לארגן את הכוחות הפנימיים שלו, ורק אחרי שהוא מארגן נכון את הכוחות הפנימיים שלו, את היוצרות שבו, רק אז הוא יודע איך להסתדר עם המלחמה הזאת שיש לו בחוץ ולנצח בה. תן לי איזה עיקרון מפתח אחד בארגון הכוחות הפנימיים שלי כאדם.
אתה צריך להיות מוכן להתחבר עם עוד אנשים ולארגן מהם קבוצה, שבקבוצה הזאת אתה דואג לחיבור ביניהם, ובזה כל התפקיד שלך.
ומה הגבורה פה?
שאתה משקיע בזה כל כוחך.
באחרים?
כן, בזה שהם יהיו כולם מחוברים.
זאת אומרת, הגיבור הוא יוצר סביבו חיבור נכון.
כן.
זאת אומרת, זה לא שהוא חופר בעצמו ומתהפר עם עצמו ועושה איזה כל מיני דברים פנימיים שלא רק עם עצמו, אלא יש לזה ביטוי מעשי בזה שהוא מייצר סביבו חיבורים של אנשים נוספים במעגלים הולכים וגדלים?
כן.
הזמן שלנו נגמר, אבל אני רוצה משפט אחרון ממש. אותו עולם חדש שהגיבור מגלה, במה הוא באמת, באמת, באמת נבדל מהעולם הישן? כי הרי בכל הסיפורים ובכל האגדות, בסוף הוא מגלה שהעולם חדש הוא לא נמצא אי שם. יכול להיות שאיפה שהוא היה מלכתחילה, יש לו מה עושה את העולם חדש באמת?
רק חיבור והשלמה שמשיגים בחיבור. השלמה שכל אחד מרגיש שמה שחסר לי יש בו ובו ובו, ומה שיש לי דווקא חסר זה וזה לזה וזה. ואז הוא מרגיש שהוא נמצא בהשלמה. שלמות שמשיגים בהתחברות הנכונה, זה העולם החדש.
האם מובטח סוף טוב למסע שלנו? יהיה לזה סוף טוב?
זה בטוח שכן. האבולוציה תביא אותנו לזה. אבל אנחנו יכולים לזהר את הדרך, ונקווה שאנחנו התקדמנו גם בשיחה הזאת לזה.
תודה רבה לך, הרב לייטמן. תודה, טל. תודה גם לכם שהייתם איתנו. חיים חדשים, לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.